עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:42 בדיוק. כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, האחראית על הדיגיטל נויה חסון, על הלייב רון שהין, האחראים על השידור ב-103 FM עם איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן לשלוח שאלות, הערות, קושיות, מענות, ל-054-70-103-70, בוואטסאפ שלנו, אני חוזר, בוואטסאפ, לשאול שאלות, 054-70-103-70, ולעלות לשידור, 1-900-722-103. זהו, אחרי הקדמה כל כך ארוכה, אני רוצה לדבר על מה שלכבודו הגעתי לאולפן. אני מתרגש, אתם רואים, זה פעם ראשונה שאני משדר, אחרי איזה 20 שנה. אז בואו ונתחיל, ומאיתנו על הקו. הלו.
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
ראשית, רציתי להודות לך על התוכנית הנהדרת שלך.
תודה רבה, תודה.
שמי רוני. בן 64.
כן, רוני.
בריא בדרך כלל, אין שום בעיות, עושה ספורט,
טוב
פעיל
מאוד.
כל היום. שאלה פשוטה ביותר.
כן.
למה עם העלייה בגיל אנחנו יושנים פחות ופחות ופחות? פעם הייתי יושן 8 שעות, 7.5 שעות, היום אחרי 5 שעות אני מתעורר, בשינה טובה אצלי זה 6 שעות כבר.
בוא נגיד לך משהו. כשתינוק נולד, הוא ישן 20 שעות וער 4 שעות. אנשים בגיל 90-80 לפעמים ישנים 4 שעות והרים 20 שעות. עכשיו אתה שאלת למה. את העובדה הזאת גם אתה מכיר. יש לך רכב?
לא, אני הולך לרגל.
יש לך אופניים, אתה מהחכמים ומהבריאים. אז בוא נגיד ככה.
אני מקפיד לעלות במדרגות, לא משתמש במעלית, עושה הליכות.
טוב מאוד. אז תקח בחשבון שאם היה לך רכב, בין רכב חדש ככה מהניילונים, הוא היה נוסע טוב, היה נוסע חלק, לא היו איתו בעיות. אם אותו רכב היה בן 20 שנה, הוא כבר היה מקרטע. אם הוא היה בן 40 שנה, אולי הוא כבר לא היה. למה אני אומר את זה? משום שאני, יש לי אמרה שאני חוזר עליה מדי פעם בתוכנית שלי, שאני אומר שעם הגיל אנחנו אוספים מחלות. עכשיו, לא רק מחלות, אלא שהגוף משתנה, הגוף משתבש. אני זוכר בצעירותי, לא, גם לא כל כך בצעירותי, בגיל 40, 50, הייתי גומר לעבוד לפעמים באחת בלילה, הייתי יוצא עם חברים לאיזה בית קפה או מסעדה, הייתי מרביץ שניים, שלושה שיחים, צלחת חומוס, כמה פיתות, הייתי חוזר הביתה, שם את הראש, וג'ק רובינזון נרדם. היום, אם אני רק אחשוב שאני אוכל שיח עם חומוס לפני השינה, אני לא ישן כל הלילה. כלומר, כל המערכות מזדקנות, אנחנו מזדקנים. וההזדקנות הזאת היא, השאלה היא שאלה יותר פילוסופית, אם הזדקנות זה צו החיים, או האם הזדקנות זו מחלה. והתשובה היא גם וגם. כי בכל תא ותא בגוף שלנו, יש לנו מעין שעון ביולוגי שקובע כמה פעמים הוא יתחלק. אם אנחנו רואים את רוני, היום בן 64, את אותו רוני, אם הייתי רואה לפני שנתיים, זה היה רוני אחר. היית נראה אותו דבר, מדבר אותו דבר, עם אותו קול, אבל 80-90% מתאי הגוף שלך היו אחרים. כלומר, הגוף כל הזמן בונה תאים והורס תאים. בונה תאים והורס תאים. ולרוב, כל פעם שהוא הורס את התאים, הבנייה היא פחות מוצלחת. כלומר, אנחנו חיים בגוף שיש בו מה שנקרא בשפה המקצועית אנבוליזם וקטבוליזם. הרס ובנייה. הרס ובנייה. ובגיל מבוגר, ההרס גובר על הבנייה. אני תמיד נותן למאזינים שלי ולסטודנטים שלי דוגמה של הדפסה או צילום במכונת צילום. אתה לוקח טקסט או תמונה, מצלם אותה במכונת צילום, מוציא את הצילום, מצלם אותו עוד פעם, מוציא את הצילום, מצלם אותו עוד פעם. כל פעם שאתה מצלם מחדש את הצילום, את הצילום החדש שמוצר, האיכות יורדת. כל פעם שהתאים שלנו מתחלפים, האיכות שלהם יורדת. יש לנו מנגנון של שעון שאחרי 50 או 40 או 30, תלוי בסוג התא, פעמים שהתא מתחלק, הוא כבר לא יכול להתחלק יותר. המנגנון הזה נקרא תלומר. יש לנו בכרומוזומים של כל תא ותא, יש לנו בסוף תלומרים שבכל חלוקה הם מתקצרים. זה סיפור והרצאה אחרת לגמרי, אבל לכן כשאנחנו מתבגרים, הגוף שלנו מתפקד פחות טוב. אנשים שואלים אותי,
זה קשור לשינה?
זה קשור לכל המנגנונים, כי אם בעיקר שינה, יש לנו, זה גם קשור להורמון שנקרא מלטונין. אנחנו, מה אתה עושה לפני שאתה הולך לישון? אתה בטח צופה בטלוויזיה.
לא, קורה.
קורה. אוקיי, אתה מאלה שאני מעריץ ולא אוכל להגיע לרמתם. לא, אני אומר את זה,
חוץ מיום שישי.
אני אומר את זה, אני אומר את זה באהבה ובפרגון, לא חלילה בביקורת. כן, אבל הרבה מאוד אנשים, לפני שהם הולכים לישון, הם חשופים למסכים. וכשאתה חשוף למסכים, האור הכחול מדכא, וגם האור הפלורסנטי, וגם תאורה בכלל, מדכא הורמון שנקרא מלטונין, שהוא ההורמון שמשרה שינה. כשהיינו, לפני דור החשמל, אנשים היו מתעוררים כשהשמש זורחת, והולכים לישון כשהשמש שוקעת. כי כשהשמש שוקעת, עולה ההורמון המלטונין ומשרה שינה, וכשהשמש זורחת, יורד הורמון המלטונין ומאיר אותנו. עכשיו, כך למשל ציר של דלת. ציר של דלת, כשהדלת חדשה והבניין חדש, הדלת נפתחת, נסגרת בקלות ובשקט. כך בניין בין 64 שנים, הדלת שאתה נפתח וסוגר, זה מתחילה לחרוק. אז לפעמים אתה יכול לשמן אותה, גם אותנו אפשר לפעמים לשמן, אבל אנחנו חלק מתהליך ההתבגרות או ההזדקנות, הוא הפרעות בשינה. עכשיו, אם אתה מדבר על שינה ספציפית, יש מה שנקרא גיל המעבר. גיל המעבר אצל נשים זה מאוד מאוד מודגש, מאוד מאוד אופייני ומאוד מאוד פתאומי. שאצל נשים, גיל המעבר מתחיל בבת אחת, או כמעט בבת אחת, בתקופת די קצרה. בתקופת די קצרה, הורמון האסטרוגן יורד, ואז מתחילים גלי חום, והפרעות בשינה, ונשירת שיער, והשמנה, וכל מיני סימנים של גיל המעבר בנשים, כולל מצבי, זה סימנים גופניים, יש גם סימנים נפשיים, מצב רוח פחות טוב, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אבל גם לנו הגברים יש גיל המעבר. וגיל המעבר אצל גברים קשור לירידה של רמות הטסטוסטרון. גם אצלנו יש נשירת שיער. נשירת השיער אצלנו, הגברים, היא מאזור עברי המין, מאזור החזה, היא מאזור בית השכי. אבל הקדוש ברוך הוא מפצה אותנו. אנחנו מצמחים יותר שיער בגבות, באף, באוזניים. יש איזו קומפנזציה מסוימת. אני כמובן מתלוצץ, אבל זה המצב. אז okay. גיל המעבר אצל גבר, גם הוא קשור בסימנים של השמנה, אתה צריך פחות אוכל כדי לשמור על אותו משקל, שלפעמים מצב רוח פחות טוב, של עייפות יתר, של חוסר מוטיבציה גדולה, כי חלק גדול ממוטיבציה, מאינרציה, מאנרגיה, קשור לטסטוסטרון. רמת הטסטוסטרון אצל גבר גם יורדת בגיל המעבר, בכמות מסוימת כל שנה.
ויש איזה דרך
להעלות
את זה?
יש דרכים להעלות את זה. קודם כל, יש דרכים טיפוליות. אנחנו יכולים, אם אנחנו בודקים ואכן מוצאים ירידה משמעותית בטסטוסטרון, כמו שישנה הצדקה לפעמים להוסיף לאישה אסטרוגנים, כלומר טיפול הורמונלי חלופי, כך יש לפעמים הצדקה להוסיף לגבר טסטוסטרון.
אז אם ירידה בשינה זה סיבה מספקת לבדוק טסטוסטרון?
תראה, השאלה אם זה הדבר היחידי, או גם יש ירידה במוטיבציה, או אם גם יש ירידה בכושר המיני, או אם גם יש ירידה במצב רוח, או אם גם יש ירידות אחרות.
זה הדבר היחידי.
אם זה הדבר היחידי, השאלה עד כמה שזה מפריע לך, אם אתה עייף במהלך היום?
לא, אני יודע, בצהריים אני קצת עייף.
נו, אם אתה צריך בצהריים להביא את הפעוטות מבית הספר או מהגן? לא. אז תנוח שעה אחר הצהריים, זה בריא לגוף, זה בריא לנפש, תעשה סיאסטה. כלומר, השאלה היא, אתה שואל אותי שאלה שהתשובה היא, עד כמה זה מפריע לך לאיכות החיים? אם תגיד לי, זה מפריע לי במוח.
אני יודע ששינה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ומדברים עליו המון בשנים האחרונות.
נכון, שינה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ומאוד מאוד בריא.
אחרי 5.5 שעות, 5 שעות, אני מתעורר.
טוב, השאלה...
אני מאבד את הלילה.
אחד מהקריטריונים הוא, אם השינה היא טובה בחמש שעות האלה, ואם כשאתה קם במהלך היום אתה לא עייף, אז השינה מספקת. כי אנחנו בדרך כלל אוהבים, במקום, אם אפשר, במקום לקחת כדורים, להתייחס ליקיצה טבעית.
נכון.
כן, אז אני בדרך כלל משתדל להמליץ למטופלים שלי להיעזר ביקיצה טבעית. אני אישית מתעורר מוקדם בבוקר, אבל אם, כלומר, אני ישן פחות טוב בתחילת הלילה, אבל בין שעה 3-4 ל-7 בבוקר אני ישן מצוין. ואם לא הייתי צריך לקום לפעילות יומי, או לבית החולים, או למרפאה, או למשהו אחר, הייתי ממשיך לישון עוד שעה, שעתיים בטח. אבל כל אחד מוצא לעצמו, סך הכל, חלק מהעניין הוא לא להטריד את עצמך בעניין השינה. אם הגוף זקוק לשינה, הוא מביא אותה גם אם אתה לא רוצה. אנשים עייפים נרדמים במטוס, נרדמים ליד ההגה, חיילים עייפים נרדמים במסע אלונקות עם האלונקה על הכתף, הם רצים ומנקרים. אז אל תטריד את עצמך, אם אתה ישן 5 שעות טוב זה מספיק, אם אתה יכול לגנוב עוד 30 דקות בלילה זה גם טוב, אבל אם אתה, סליחה, בצהריים או אחר הצהריים זה גם טוב, ואם אתה רואה שאם אתה ישן בצהריים אתה ישן פחות טוב בלילה, אז תמשיך כפי שאתה נוהג.
טוב, החכמת אותי.
אוקיי רוני,
תודה רבה.
כל טוב לך.
ושוב תודה על התוכנית.
תודה רבה, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
פרופסור, מדבר רפאל.
שלום רפאל.
54.
יש לך שם יפה, רפאל.
תודה.
כן.
אז ככה, הסיפור שלי התחיל לפני שנה וחודשיים בערך, קמתי בוקר אחד עם תחושה של הראש לא במקום, כאילו אני שד באונייה, לא ספחורות, משהו כזה.
כן.
לאט לאט זה התחיל והחמיר ל... כאבים בידיים, כאבים ברגליים, זרמים חזקים בידיים וברגליים, במיוחד שאני במצב סטטי. זאת אומרת, בשינה, שאני יושב, שאני מרוכז באיזשהו משהו.
אתה לא מרגיש את זה.
כן, שאני בפעילות, אני פחות מרגיש את זה.
כן.
זה הלך והחמיר עם הזמן, הגעתי למצב שבאמת ישבתי בבית כמה ימים, לא יכלתי לזום, אז הרגשתי קצת מועקה, כנראה זה קצת השפיע עליי נפשית, הסיפור הזה.
לא, השאלה אם זה השפיע נפשית או משהו נפשי גרם לזה.
אני לא כלומר, יודע להגיד לך.
תכף אנחנו נדבר ונראה ביחד.
אוקיי. אני לא יודע להגיד לך, אני פשוט הגעתי לרופא משפחה, הוא טוען שזה משהו שקרה, נבעלתי ממשהו, חשבתי על משהו. אני לא חשבתי ככה, ביקשתי להתקדם מעלה עם כל מיני בדיקות למיניהם, MRI ראש הגעתי, והייתי צריך כירופרקט, כי היה לי כאבים בצוואר, וסטאופת, ודיקור סיני, ושום דבר לא עזר. הרופא החליט לשלוח אותי בגלל הזרמים בידיים וברגליים, החליט לשלוח אותי
ל-EMG.
EMG, רגליים וידיים.
אני מניח שהכל היה תקין.
לא, הוא אמר לי, תפנה לאורתופד, משהו לא תקין במערכת ה-HB, גם בידיים וגם ברגליים. הרופא החליט לשלוח אותי אורתופד לתילום צוואר ועמוד שדרה מותני. שם יש, בצוואר יש בלט עם לחץ על העצב.
רפאל, זאת לא הסיבה. זאת לא הסיבה, רפאל.
אוקיי.
כי
עכשיו
זאת...
אני אגיד לך, הוא שלח אותי גם לעשות בלוק בגב ובלוק בצוואר.
לא עזר לך.
עשיתי בינתיים רק בגב תחתון, לא עזר בכלל, יש לי סוף חודש בצוואר.
תקשיב
רפאל. ואני מתלבט.
בוא אני אסביר לך משהו. אתה בן 54.
54, כן.
בגיל 54 אין אנשים שאין להם שינויים בעמוד השדרה הצווארי והגבי מותני.
אוקיי.
כלומר, מה שמצאו אצלך זה ממצא צפוי ומתאים לגיל.
אוקיי.
זה דבר אחד. עכשיו, זרמים בידיים וזרמים ברגליים, כלומר, בעיות מעמוד השדרה הצווארי או המותני, לא יכולות לגרום לפלאפי הד, לראש האוורירי, כמו לראש המרחף שיש לך.
אוקיי.
וכל התמונה כולה מתאימה יותר לתמונה של חרדה. וחרדה גוברת כשאתה במנוחה, או בנהיגה, או ברגיעה, ופוחתת כשאתה עסוק והמוח שלך תרוד בדברים אחרים.
אוקיי.
עכשיו, צריך לראות האם קרה משהו, אתה צריך לבדוק עם עצמך, כמובן לא, אתה לא צריך לשתף אותנו, האם קרה משהו, חודש, חודשיים, בסמוך למועד שהתחיל הסיפור שלך, שהתחילו הבעיות. האם קרה משהו בעבודה? האם קרה משהו עם הילדים? האם קרה משהו בזוגיות? האם קרה משהו עם השכנים? האם קרה משהו עם עצמך? האם גילית שאתה רוצה, שאתה לא חי כמו שאתה רוצה לחיות, או כל מיני דברים אחרים? שגרם לכך שטיפה גירה את מערכת העצבים שלך. כי התלונה שאתה מתאר היא תלונה שמאוד מאוד מאוד מתאימה לסוג של חרדה גופנית.
אוקיי.
ותנסה רק לחשוב, אתה לא צריך לשתף אותנו אם אתה מצליח לשחזר.
אני אגיד לך, רופא משפחה שאל אותי כמה פעמים, באמת, ישבתי עם עצמי ונתתי לחשוב, באמת, האם עברתי משהו, קרה משהו, משפחה, אישה, ילדים, עבודה, באמת, החיים שלי נורמטיביים, ואני לא זוכר שהיה לי משהו שבאמת...
אוקיי. יכול להיות.
עכשיו, אז... הוא נתן לי כדור בשם ציפרלקס.
כן.
לקחתי אותו. האמת, זה עשה לי הרבה יותר טוב מבחינת התחושה. אבל עדיין, הקטע של הרגליים והידיים, זה לא השפיע.
תגיד לי, כמה זמן אתה לוקח את הציפרלקס?
5 חודשים.
אוקיי, אם זה
15 מיליגרם.
אני הייתי מבקש להחליף את זה לכדור מסוג אחר, לכדור שנקרא ויאפקס.
ויאפקס,
אוקיי. ויאפקס XR. תבקש מהרופא, שזה okay. כדור שהוא גם, שהוא מוריד יותר חרדה, כי הציפרלקס okay. הוא מוריד חרדה ודיכאון, אבל הוא יותר טוב למצב רוח. הוויאפקס, כן?
כן.
הוויאפקס הוא יותר טוב לחרדה. ואני מניח שזהו עכשיו, זרמים בידיים, לפעמים כל אחד מרגיש, השאלה אם אתה מתקבע בהרגשה. אני מניח שב-EMG מה שמצאו זה שינויים רדיקולופטיים, לא מצאו נכון. שינויים נוירופטיים.
נכון.
אז אם יש שינויים רדיקולופטיים, זה מתאים למה שאני אמרתי, לשינויים בעמוד השדרה.
אוקיי.
וזה דבר שיש אותו להרבה אנשים, עם קצת דיסק פה וקצת שינויים ניווניים בעמוד השדרה המותני והגבי. אני מודיע לך חגיגית שהסיכוי שהזריקה האפידורלית יעלה לך, ישפר לך את הזרמים, שואף לאפס. אני לא, כלומר, זה שיש לך שינויים בעמוד השדרה, כן, אבל זאת לא הסיבה לזרמים בידיים, לזרמים ברגליים, שאגב, תקן אותי, הם לפעמים בטח מתחלפים. לפעמים אתה מרגיש את זה יותר בידיים, לפעמים יותר ברגליים.
נכון, נכון.
אז זה לא...
דרך אגב, יש ימים שאני, יש איזה, במהלך השבוע, לפעמים יום יומיים, שלא מרגיש כלום. כל בסדר.
אוקיי, כן.
ואז אני אומר לעצמי, תשמע, נראה לי שאני כבר אחרי, ואז אני מתאכזב שוב, אני מרגיש את זה עוד הפעם, במיוחד בבוקר שאני קם משינה.
אוקיי, אז תשמע, אני חושב שבכל זאת תנסה להחליף את הכדור, ותנסה להרגיע את עצמך, ואולי לעשות מיינדפול מדיטיישן, איזה מיינדפולנס, ואני מניח שזה לא דבר מסוכן, תדע, זה לא דבר מסוכן, זה לא יכול להזיק לך, אני גם יודע שעשו לך MRI, אתה אמרת לי והוא תקין,
נכון.
ועם MRI תקין, וכל מה שמצאו ב-EMG זה שינויים רדיקולופטיים, אין לך שום בעיה, חוץ מאשר חרדה, ב-99.99999% זה שהציפרלקס הקל על המצב, הוא חכה לעניין.
הבנתי.
אוקיי, רפאל.
יופי, שמחתי מאוד, תודה רבה לך על כל העצייה.
כל טוב.
תודה.
אוקיי, רבותיי, אנחנו רוצים לפרסומת אחת וחוזרים. כן, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
קוראים לי חיים, בן 64.
כן, חיים, אני איתך.
והשאלה היא כזאת, דום נשימה בשינה חמור מאוד, ישן עם סיפאפ, וזה מאוד לא סימפטי. בדקתי שיש פתרונות אחרים, גם לייזר וגם סד, ששמים אותו
שיניים, כן.
האם זה באמת זה פתרון יעיל וטוב, ואין לי זה בעיה ויכול לפתור את הבעיה אם זה כמה מתאים לזה.
אז כי
לייזר נראה לי שזה קטלני מדי, זה...
לא, מילה לזה, קטלני כן. לא מדויקת, כי לקטול זה להרוג.
לא, לא.
אבל תשמע, כמה זמן אתה משתמש בסיפאפ?
עשיתי כמה, עכשיו איזה חצי שנה. היה לי בעבר והפסקתי וחזרתי
לשוב. תשמע, בוא נגיד, אני רק רוצה כמה מילים לדבר על דום נשימה בשינה. דום נשימה בשינה זאת הפרעה שאופיינית, אופיינית לאנשים אחרי גיל מסוים, אופיינית לאנשים עם עודף משקל, לאנשים נמוכים עם צוואר קצר. בדום נשימה בשינה יש בזמן נשימה, בזמן נחירה, קריסה או צניחה, של הרקמות הרכות בלוע, והאוויר כשיוצא החוצה יוצא בכל נחרה עזה, בנחירות מאוד מאוד חזקות. עכשיו, ואז הספקת החמצן למוח היא פחות טובה. ברגע שהספקת החמצן למוח היא פחות טובה, המוח מאיר את החולה שסובל מדום נשימה בשינה. אי אפשר למות מזה, אבל השינה היא שינה לא אפקטיבית. כי איך שנכנסים לשינה עמוקה, המערכת קורסת, ואז הגוף מאיר את עצמו, המוח מאיר את המטופל. השינה היא לא אפקטיבית, ולכן אנשים סובלים מדום נשימה בשינה, יש להם סיכוי יותר גדול לפתח מחלות לב, ליתר לחץ דם, ובעיות נוספות.
תקנו לי כבר את המיטרלי.
לא שמעתי?
תקנו לי כבר את המיטרלי.
אוקיי, אז אוקיי, תקלו לך את המסתם.
והבדיקה במעבדת שינה של דום נשימה חמור מאוד חייב לישון עם סיפאפ.
נכון. עכשיו, לדעתי ולניסיוני, סיפאפ זה הפתרון הטוב ביותר, אבל צריך למצוא את הטכניקה הנכונה, אם זה עם מסכה שהיא פה ואף, או אם זה מסכה שהיא רק לאף, או אם זה נחירונים שנכנסים רק לנחיריים. וצריך לראות שמכשיר הסיפאפ שלך הוא מאזן את הלחצים בעצמו. כלומר שזה לא לחץ חזק מדי ולא לחץ חלש מדי.
כן, יש לו זה, כשאני ישן איתו, יש לו תוצאות עבודות, אני אקח פתיחו מהשיחה משורלת את הכל פה.
אוקיי.
אבל עדיין זה לא כזה ידידותי, וראיתי את פרסומת של הסד הזה, וזה...
כן, הסד הוא עוזר, אבל לא כל אחד יכול להתרגל אליו. הסד הזה הוא סד, שלמעשה מה שהוא עושה, הוא דוחף את הלסת התחתונה קדימה. ואז תנסה למשוך טיפה את הלסת התחתונה קדימה. בדרך כלל הלסת התחתונה מונחת מתחת ללסת העליונה. אם אתה עכשיו סוגר את הפה באופן רגיל, השיניים העליונות הם לפני השיניים התחתונות, נכון?
חיובי.
כן. עכשיו, מה שעושה הסד הזה, הוא דוחף טיפה את השיניים התחתונות קדימה. ואז הוא גורם לכך שהפתח של הלוע, של צינור הנשימה, נעשה יותר מתוח קדימה ויותר פתוח. לא כל אחד יכול להתרגל לזה. יש סדים שנעשים על ידי רופא אף אוזן וגרון, באופן פרטי ומאוד יקרים. יש
כמה
סדים...
אנשים?
מה?
4,000-7,000 שקל, כן. ליד יחילוב יש.
כן, יש כאלה שאפשר לקנות אותם כבר מוכנים, תחפש באנשים שעוסקים בהפרעות שינה או בדום נשימה בשינה, שהם יותר זולים ולהרבה אנשים הם עוזרים. הבעיה היא להתרגל לזה. עכשיו, לגבי ניתוח, אם קלו כל הקיצים ולא מצליחים להתרגל, לא לזה ולא לזה, אז ניתוח הוא הפתרון.
לא, יש שיטה חדשה, לא ניתוח, שעושים צריבה.
צריבה בלייזר זה ניתוח לייזר, זה לא קוספוקו, זה ניתוח לייזר. יש טכניקות נוספות, יש טכניקה של מכשיר שתופס את הלשון ומושך אותו טיפה קדימה. גם לזה קשה להתרגל.
אז אתה אומר שסד גם מציק לעומת ציפף שזה...
עוד פעם, יש אנשים שמצליחים להתרגל. אני אומר, אם אתה מתעקש הרבה, אתה תתרגל לסיפאפ, ואז גם שתלך לחצי שעה לישון בצהריים, תשים את הסיפאפ. יש אנשים שבלי הסיפאפ לא מסתדרים. ואני מכיר הרבה, יש לי הרבה מטופלים ש...
כן, הסיפאפים משוכללים, הוא שולח מייל בבוקר, כמה דום נשימה היה, נותן תוצאות, אם אני לא עוזר, אז הוא רודף אחריי במיילים.
אוקיי, אז...
כן,
אבל... זאת ההצעה שיש לי, נסה עוד להתרגל, ואם לא, תנסה את הסד לילה.
בסדר,
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב חיים.
כל טוב.
בהצלחה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ושאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים. לפני כן, שאלה שקיבלתי בוואטסאפ. שלום פרופסור קרסו, שאלה עבור חברה. שמעתי שיש אפשרות לנקות קטרקט מהעדשה בלי להוציא ובלי להחליפה במלאכותית. עודה לדעתך המכובדת. אז לנקות קטרקט עם לייזר בלי להוציא אי אפשר. אבל שמעת משהו שהוא נכון ולא מדויק. מה זאת אומרת? אנשים שעברו ניתוח קטרקט והחליפו להם עדשה, לפעמים ישנם כלי דם וישנם נימים שמסגסגים על העדשה שהוחלפה. וזה נקרא קטרקט משני. קטרקט משני אפשר לנקות על ידי לייזר. כלומר, אדם שיש לו עדשה וצריך לעבור ניתוח קטרקט, את העדשה האוריגינלית שלו אי אפשר לנקות. נכון להיום לפחות. אבל מי שהחליפו לו עדשה ויש לו עדשה מלאכותית והוא רואה פחות טוב והרופא בודק ומוצא שיש לו מה שנקרא קטרקט משני, את זה אפשר לנקות עם לייזר. אוקיי, אנחנו ממשיכים, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי רעיה.
איך, רזיה?
רעיה.
רעיה, כן.
רעיה,
כן.
כן.
בת כמה את רעיה?
אני בת 66, אבל לא זה, אני רוצה לשאול על הבת שלי.
בת כמה?
37.
כן.
ועכשיו, בזמן האחרון, צץ לה כתם אדום על המצח. היא הייתה אצל רופא אור, ואמרו לה שזה חשש ל-PCC, והציעו לה לנתח את הדבר הזה. אז רציתי לה לשמוע את העדה שלך, מה אתה אומר.
תראי, PCC זה בזל צל קרצינומה. זה גידול... קרצינומה, אבל זה גידול שלא שולח גרורות. כלומר, זה גידול שהוא לא מסוכן. אז קודם כל תירגעי. איך אומרים? קודם כל תירגעי.
כי אני בלכת...
עכשיו, צריך לראות זה, זה, זה גידול, בדרך כלל רופאי אור יודעים להבחן בין BCC, הבאזל צל קרצינומה, לבין גידולים אחרים. ולבין פצעים אחרים. כמה זמן יש לה את זה?
אולי כמה חודשים. שהתחלנו לשים לב על זה.
תראי, אם צריכים להוציא, זה במצח, אם צריכים להוציא את זה, צריכים להוציא את זה בשיטת מוס. שיטת מוס זאת שיטה שבה עושים את מוציאים את הגידול הזה באופן מאוד 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 עדין, עם צלקת יחסית מאוד קטנה. עכשיו, אתם ממוצא מזרח אירופאי?
כן.
הילדה בלונדינית?
לא, אבל שחור לבן.
בהירה, מאוד בהירה. כן.
כן.
זה מתאים לאנשים ג'ינג'ים, זה קיים בארץ אצל הרבה מאוד אנשים בהירים. וזה מהשמש. השמש היא גורמת לסרטן האור. עכשיו, יש סרטני אור מאוד מאוד מסוכנים, זה לא זה. זה המלנומות למיניהם, וזה לא על זה, לא על זה מדובר. ו-BCC זה באזל צל קרצינומה, זה גידול של תאי בסיס, זה גידול שהוא שפיר, הוא נמצא במקום, הוא רק מתפתח לצדדים. לפעמים מוציאים אותו, ואחרי כמה זמן הוא חוזר במקום. אבל הוא לא שולח גרורות, והוא לא מסוכן לחיים. אז אם באמת עוד רופא אחד מאשר את ההבחנה, כדאי בכל זאת, אם הרופא אומר שאולי זה, אז הייתי מתייעץ עם עוד רופא.
היה עוד רופא, הייתה אצל רופא אור, ואחר כך הלכה לרופא מנתח, והוא גם אמר שזה כנראה זה, הוא צריך לעשות ביופסיה, אבל בגדול הוא אמר שזה דומה.
אוקיי, אז אולי כדאי להוציא את זה ולהיות שקטים. ולעשות פוני.
לעשות פוני, אוקיי.
זה לא מסוכן. לא מסוכן לחיים.
אתה ממש הרגעת אותי, אני בלחץ מאוד מאוד.
כן, 100%.
תודה לך.
כל טוב, ראיה, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני לא אזדהה, מאחר ואני מדברת בשם הבן שלי.
אין בעיה.
הבן שלי חייל בקרבי, והתפרץ לו פסוריאזיס בטירונות. פסוריאזיס ממש קל, טיפתי.
כן.
אוקיי.
יש סוגים שונים, רק שנייה, יש כמה סוגים של פסוריאזיס, חלק מהם נראים כמו טיפות, ולכן זה נקרא טיפתי, חלק מהם זה רובדים, זה יכול להופיע גם בציפורניים, גם בשערות, אוקיי, בסדר גמור.
נכון, זה ממש כאילו עיגולים כאלה, מדמדמים, כלילים, אבל עדיין זה הפריע, והוא התחיל לטפל בפוטותרפיה, הוא כבר אחרי, אבל אני מספרת לך את התהליך.
כן.
והוא טיפל בפוטותרפיה בבלינסון, וזה ממש עזר, אחרי 35 טיפולים ראינו ממש...
שיפור משמעותי.
שיפור משמעותי, אפילו נעלם, רק ברגליים נשארו קצת קטנטמים כאלה.
כן.
ואחרי איזה שבועיים שלושה, פתאום התחלנו לראות עוד איזה 2-3 נקודות בבטן. אמרתי לו שיגש שוב לרופא אור, כי גם רופאת אור אמרה שאם זה חוזר, אז...
אולי אתה טיפול ביולוגי.
אני לא יודעת, עוד לא חזרנו, הילד פשוט לא רוצה כבר לחזור, הוא אומר, אני לא יכול כל החיים להיות תחת מיטות שיזוף. אז מאחר הוא...
לא, יש טיפולים אחרים? קודם כל...
מאחר הוא תחת, אתה יודע, ברשות הצבא, אמרתי, אולי אני בכל זאת אתייעץ איתך, אם יש עוד משהו שאני יכולה לעשות באופן פרטי, ולא... לחכות לכל האישורים והתקציבים מהצבא ולעשות משהו פרטי. אני פשוט רוצה שזה עוד קל לנסות ולהיפטר מזה, אתה מבין?
תראי, זאת מחלה אוטואימיונית. וזאת מחלה שהיא לא קשורה לשירות בצבא, אבל השירות בצבא יכול להחמיר אותה. כלומר, סטרס יכול להחמיר אותה או לתת למחלה לצאת מהכוח אל הפועל.
כן.
אני לא חושב שיש באופן פרטי טיפולים אחרים שהצבא לא נותן, או שהצבא דוחה. ברוך השם, אני שירתי במילואים הרבה מאוד שנים, עוד אחרי שגמרתי את חוק המילואים שלי, עוד נשארתי כמתנדב שנים רבות בצבא, כרופא, ראיתי שכל מה שחיילים צריכים, זה אנחנו יכולים להיות גאים, הם מקבלים.
ממש. אין לי תיונות, ממש. כן. הכל הוא קיבל, יציאות
כן.
לטיפולים, הכל כמו שצריך,
כן,
אין
כן,
על זל.
כן. באמת.
העניין הוא שחשבתי אולי יש עוד משהו שאני יכולה...
צריך לשקול.
נמעט לו מהפוטותרפיה, אתה מבין? זה בכל זאת כן. היה פעמיים שלוש להגיע, להיות תחת מיטת שיזוף, הוא באמת יוצא okay. שיזוף.
אז יכול מאוד להיות שהוא צריך לנסות, אם הוא רוצה, אם זה מאוד מפריע לו, אז לקבל טיפול ביולוגי. ישנם טיפולים, טיפולים, טיפולים מסוגים, מסוגים שונים, שהם יעילים.
זה לכל הזמן, או שזה רק טיפול שכאילו מעביר את המחלה, ואז הוא לא צריך?
זה לא מעביר את המחלה, זאת מחלה שהוא התחתן איתה.
הבנתי.
זאת לא מחלה שחולפת, זאת מחלה שאפשר לשלוט בה, יהיו לו תקופות יותר טובות, יהיו לו תקופות פחות טובות, לפעמים, אני אומר לפעמים, לתזונה יש השפעה על מהלך המחלה. סליחה, לא על מהלך המחלה, כן, לא על המהלך, אלא על, על התפרחת לתזונה ולמצב רגשי.
זה בדיוק נמצא, השאלה הבאה כן. שלי, כי הוא הפחית עכשיו גלוטן וסוכר, כי הוא ראה בכל הרשתות של הפסוריאזיס שזה מקל.
אז להבחן...
עוד לא ראינו שיפור, אבל
לא, הוא לא, כבר זה השיפור מופיע ללא. תוך שלוש, לפחות ארבעה שבועות.
הבנתי.
לא לצפות לשינוי לפני שלושה ארבעה שבועות. הבנתי. עכשיו, אם זה לא עוזר, הייתי מפסיק לחלוטין מוצרי חלב.
אוקיי.
לחודש, אוקיי. אבל לא ביחד.
אוקיי, כדי שנדע מה השפיע.
בדיוק.
Okay,
ואם זה לא עוזר, יכול להיות שכדאי לעשות בדיקת רגישויות למזון. לא אלרגיות למזון, רגישויות למזון. זאת, אלה בדיקות שחלק מהאנשים הם לא מאמינים, חלק כן מאמינים, אני מאמין בבדיקות האלה, כי אני ראיתי מקרים שהוצאנו מהתזונה של המטופלים שלנו חלק מהמרכיבים, וזה שיפר את מצבם. אז אני... ואז הרבה אנשים זה משפר את המצב, וגם מצב רגשי. אז מיינדפולנס, או לא לקחת ללב, או את יודעת, איך אפשר לא לקחת ללב, כן? אי אפשר לא להיות בסטרס בעולם שלנו, בארץ שלנו ובחיים שלנו. כן.
אוקיי, בסדר גמור.
אוקיי,
תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום.
שמי סיגלית, יש לי שאלה בבקשה.
כן, סיגלית. בת כמה את רק?
אני שואלת בקשר לביתי בת 27.
כן, בסדר.
לפני כשבועיים היה לה סוג של אירוע מוחי קל. עברה אותו בסדר סך הכל.
רגע אחת. מה, היא סובלת מאיזה מחלה?
לא.
אז איך?
זה היה ממש מפתיע.
וזה נקבע סופית כאירוע מוחי?
כן, היינו במושפזים בתל השומר, עברנו שם שבוע, עם בדיקות, עם CT, MRI, צנתור הבחנתי.
אוקיי, אם...
והם החליטו שהאורק איזשהו צער, משמעותית.
אם זה נקבע בבית חולים תל השומר, בטח במחלקת שבץ, אז אני סומך על ההבחנה. כן.
יפה. אז...
לא, כי צריכים לשאול בדרך כלל, מדוע בגיל 27
נכון.
מפתחים, אלא אם כן, אני יודע, לפעמים שילוב של הורמונים, גלולות. של גלולות, ביחד עם סיגריות, יכול לגרום נכון. לקרישיות יתר, אני מניח ששאלו אותה.
כן, לקחו המון המון בדיקות ביניהן קרישיות יתר, מן הסתם, שהיא לקחה, היא לוקחת המון זמן לקבל תשובה, התשובות החלקיות שקיבלנו עד עכשיו, הן שהן תקינות.
כן.
לא את כולן קיבלנו עדיין, כי עברו רק שבועיים, אמרו שזה לוקח המון זמן. אז okay. אנחנו עדיין בהמתנה, כמובן שעשו המסות של אספירין וכל מיני מדללים, היינו אשפוז שבוע, שחררו אותנו עם תרופות הביתה, ולחזור אחרי שלושה חודשים של תרופות. הם לא עשו צינטור ולא שמו סטנד בעורק שהוא צר. השאלה שלי, אני רוצה שתגיד לי בעצם, אם יש עוד מה לעשות, האם טיפול בתא לחץ אולי באסף הרופא, או איזושהי בדיקה שעלינו לעשות מעבר,
לא.
או לחיות פשוט, היא ממש בלחץ של, אתה יודע, שזה פצצת זמן מתקתקת לה בראש.
לא, אני לא חושב שזה פצצת זמן. אני חושב שברגע שהמוח גם מפתח כלי דם קולטרליים, אם הוא צריך.
כן.
כן, אם הוא צריך, הוא מפתח כלי דם. ברגע שיש עצרות ויש אזורים שמקבלים פחות דם, אז המוח בעצמו יש פקודה ליצירת כלי דם חליפים. אגב, לא רק במוח, גם בלב.
אוקיי.
גם בלב. אבל השאלה היא הייתה מעשנת?
כן, הייתה מעשנת לא היסטריה, אבל כן, העישון בגלולות הייתה... מיד הפסקנו.
אוקיי,
כן.
אז זאת יכולה להיות סיבה שזה וזה, ביחד עם כלי דם טיפה מוצר, גרמו למה שגרמו. עכשיו, זה היה אירוע מוחי חולף, או שזה היה
כן,
אירוע מוחי?
כן, זה היה ממש שתי דקות, תודה לאל, הכל
אוקיי,
תקין.
אוקיי, אז זה היה בסדר. מה שאנחנו קוראים TIA.
שזה?
Transient Ischemic Attack. אני מניח שהיא סוכמה, בסיכום מחלה כתוב TIA כהבחנה.
יכול להיות, אז מה ניתן בעצם לעשות? לחלוק רק על כדורים? לא לעשות את הצנתור הזה בעצם? כי הם לא רצו לעשות כרגע.
הם צודקים, אין שום צורך בשום דבר, רק במעקב. רק במעקב, והיא בידיים מצוינות, אז אני לא הייתי עושה שום דבר אחר. הם גם הציעו לה רק להוריד את מה שצריך להוריד, והציעו לה ביקורת בעוד כמה זמן. נתנו לה אספירין.
כן, כן, אספירין,
ליפיטור,
עוד כל מיני...
כן,
ליפיטור. עוד מגלל...
הליפיטור הוא נגד שומנים בדם, למרות שכנראה אין לה שומנים בדם, אבל אנחנו רוצים לנקות את כלי הדם.
לא, יצא לה קולסטרול טיפה, טיפה גבוה.
כן? אוקיי.
כן.
יש לכם במשפחה קולסטרול גבוה?
אבא שלי זכון לברכה היה לו, אבל לא אמרו שזה מזה.
לא, זה לא מזה, אבל אנחנו רוצים לנקות כלי דם, ולפעמים ניקוי כלי הדם, הדופן של כלי הדם, הוא על ידי מתן של... סטטינים, או מתן של חומרים שמורידים את רמות הקולסטרול. כי הקולסטרול מתחבר בדרך כלל, אני מדבר בצורה ציורית, לסידן, ושוקע מתחת לאנדוטל, מתחת לדופן של כלי הדם, ומצר אותם. וזה דומה לאבנית ששוקעת כן, בצינורות כן. ומצרה אותם.
מה אתה חושב לגבי טיפול בתהלכת?
זה לא המצב כרגע. אם חס וחלילה, היה אירוע מוחי הרגע, ומיד במהלך האירוע, או כמה שעות לאחר מכן, היו מעבירים אותה לתא לחץ, אז יש טעם, אבל היום כבר אין טעם לעשות שום דבר.
הבנתי, אז פשוט להיות במעקב ולקחת את
המזדלים? כן. אוקיי. ולהיות במעקב במחלקת שבץ בתל השומר, שזה המקום, מקום מצוין.
אוקיי, המון תודה.
כל טוב.
תודה, תודה, ביי.
כן. כן, מי איתנו, הלו?
שלום וברכה, דוקטור, פרופסור קרסו,
שלום וברכה. מדבר,
שמי יוסף, כן, אני 76. אני רוצה לחזור קצת אחורה ולהגיע לנקודה שאני, בגללה אני מתקשר.
כן.
אני חליתי בקורונה לפני כשנה.
כן.
וכתוצאה מזה, היות אני בגיל כזה מוגר, אלה של הסיכון, אז הרופא נתן לי גם כדורים.
כן.
לטיפול בזה. אני לא זוכר את השם, אבל זה כדורים כל פעם, שלוש פעמים ביום. לפי דעתי זה משהו קרוב לרעל, אבל לא חשוב.
זה לא קרוב לרעל, זה כדור שעוזר להרבה מאוד אנשים ומפסיק את ההתקף. ונותנים כדור אחד ארבע פעמים ביום, או כדור אחד שלוש פעמים ביום. כן, להמשך שבוע או ארבעה ימים תלוי איזה כדור.
חמישה ימים, כן, נכון. עכשיו, אני לא יודע אם זה הכל זה מקרי, או ככה זה היה, ככה זה יכול להיות. חליתי ב... אחרי שהייתי בקורונה, ארבעה חודשים אחרי זה, היה לי דלקת ריאות.
ארבעה חודשים אחרי? זה כנראה לא קשור, אבל תמשיך.
ועוד פעם, אחרי ארבעה, חמישה חודשים האלה, היה לי דופק נמוך מאוד מאוד מאוד, שלא היה לי אף פעם, והלחץ גם גבוה.
זה יכול להיות קשור.
אז זהו, כי השאלה שלי פה, אם זה קשור בקורונה, בכדורים, דלקת ריאות, ועכשיו שמו לי קוצר. הייתי אצל הרופא ויש משפחה.
כל מה שאתה מתלונן יכול להיות קשור לקורונה.
יכול להיות.
לקורונה, למחלה. לא כן, לכדורים. כן. לא לכדורים. הכדורים מנעו מהמחלה להיות יותר קשה. הלו? טוב, הוא נפל מהקו, אבל לא משנה. אני אמשיך לענות. הכדורים יכולים למאזינים שלנו. הכדורים... יכולים לגרום למחלה להיות מחלה יותר קלה ולעבור יותר מהר. אבל הכדורים האלה, אם יש להם השפעה, תופעות הלוואים זמניות בזמן שלוקחים אותם, הכדורים לא יכולים לגרום להפרעות בקצב לב או למחלות קרישתיות או לבעיות אחרות. בעיות אחרות יכולות להיות קשורות לפוסט קורונה. פוסט קורונה יכולה להוריד את מערכת החיסון, ואז יכול להיות שהוא קיבל דלקת ריאות שלא קשורה לקורונה, וההפרעה בקצב, אנחנו לא בדיוק יודעים, כי בדרך כלל ההפרעות שישנם כפוסט קורונה, הן הפרעות יותר של טרומבוזות, טרומבוטיות, מהפרעות בקצב. אבל פה יש חילוקי דעות, ויש כאלה שאומרים שכן, ויש כאלה שאומרים שלא. זהו רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת חדשות ולהפסקת פרסומות. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, והצוות הנהדר שלי פה מחכה לטלפונים שלכם, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, שאלות אפשר להעביר בוואטסאפ למספר 054-70-103-70, ויש לנו כבר כמה שאלות מוכנות עבורכם, שאלה אחת לפחות על סירקדין, פרסומות חדשות וחוזרים אליכם מיד.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מפיק התוכנית, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל נויה חסון, על הלייב רונן שהין, אחראים על השידור ב-103 FM איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין. הטלפונים שלנו, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, ובוואטסאפ 054-70-103-70, למי שרוצה לשאול שאלות או להעיר הערות. ולפני שנתחיל, קיבלנו שאלה בוואטסאפ, ושואלים אותי ככה. קיבלתי סירקדין לשלושה חודשים, היות ולא נרדמת בלילה. נרדמת רק בסביבות 3-4 לפנות בוקר, קמה ב-8-9, לא עייפה למחרת. הסירקדין עוזר ב-70%. למה אי אפשר לקחת יותר משלושה חודשים? אז קודם כל, מה זה סירקדין? סירקדין זה מלטונין. מלטונין, דיברתי בשעה הקודמת, זה אותו הורמון שמופרש כשהשמש שוקעת, והוא משרה שינה, וכשיש אור והשמש זורחת, הוא מעורר. ובגיל מסוים, אצל הרבה מאוד אנשים, חסר מלטונין. סירקדין זה מלטונין long acting, כלומר ארוך טווח. עכשיו, עלייך הוא משפיע טוב. בגיל מבוגר, הרבה מאוד אנשים יש להם ירידה בהורמון המלטונין, אנשים שיושבים הרבה ליד מסכים, יש להם פחות מלטונין, אנשים שיש להם הרבה תאורת פלורסנט, זה מדכא את המלטונין, אז אני לא יודע מה הסיבה אצלך, אולי זה גיל, אולי זה תאורה, אולי זה מסכים, אולי זה שלושתם ביחד, אבל מה שלא יהיה, הסירקדין עוזר לך, עוזר ב-70%. שאלתך, למה אי אפשר לקחת יותר משלושה חודשים? אז את התשובה אני אחלק לשתיים. אני מניח, ופה אני אומר אני מניח, שאי אפשר לקחת יותר משלושה חודשים, כי בדרך כלל, אחרי שלושה חודשים, הגוף חוזר לפטרן שלו, ולומד להרדים את עצמו מחדש בחלק מהמקרים. תשובה אחרת שהיא לא פחות טובה, אבל היא כנראה נכונה, שהמחקרים על הסירקדין נעשו לשלושה חודשים. בדקו אנשים, שלושה חודשים אחרי שהתחילו לקחת סירקדין. אז מבחינת הכסתח, סליחה, כיסוי ישבן, אומרים, שלושה חודשים זה בטוח, מעבר לזה אנחנו לא יודעים, ולכן ההמלצה היא לקחת יותר משלושה חודשים. אני יכול להגיד לך שאני מכיר אנשים רבים שלוקחים את זה באופן קבוע, מרגישים טוב, והכל טוב, יפה, שריר וקיים. אז זוהי התשובה שלי, אני לא אגיד לך לקחת יותר משלושה חודשים, כי זה מה שכתוב על הזה. אני יכול להגיד לך שאני מכיר אנשים רבים, לא אחד, לא שניים ולא עשר, שלוקחים את זה באופן קבוע, אני אגיד אפילו שנים, מרגישים טוב, ואין איתם שום בעיה. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי שלמה ואני בן 72.
כן.
שאלתי זה בעצם לאותו נושא, רק שתי שאלות בנושא הזה, לגבי הפוליו. אם בהנחה שקיבלתי את החיסון לפני 71 שנים, אני בן 72, נניח לפני 71 שנים קיבלתי את החיסון, האם הוא תקף עדיין, או שצריכים לקבל אותו שוב?
לא, אם אתה בן 72, אתה החיסון תקף.
ואיך, יש איזו בדיקה שאומרת שהוא משפיע, או שזה, הסטטיסטיקה אומרת, אם קיבלתי את זה לפני 70 שנים, אז זה תקף.
הסיכוי שתדבק שואף לאפס. זה לא, כן, לא, אנחנו לא מחסנים אנשים בדרך כלל בגיל מבוגר, גם המחלה נקראת, למרות שהיא לא, זה לא בדיוק שיתוק ילדים, למרות שהיא גם פוגעת במבוגרים, אבל מי שחוסן בעבר למעשה הוא חוסן, זה חיסון שמחזיק לכל החיים.
100%. תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. מי איתנו על הקו? הלו? שלום.
שלום
וברכה. עם מי אני?
פרופסור קרסו?
כן.
זאת את. כן. שמי מירב.
כן.
אני בת 56.
את מדברת דרך הדיבורית או דרך, הוא ישר לאוזן?
לא, ישר לאוזן, ממש מהנייד.
כן.
אני אזוז אולי לחדר אחר.
אוקיי.
אני פשוט סובלת ממיגרנות במשך שנים, אבל השאלה שלי, אני משתמשת בריזלט גם באופן קבוע.
כן.
אני פגשתי את הקורונה לצערי פעם ראשונה, מיום ראשון האחרון, כן, אני מחוסנת, אומרת שלושה חיסונים, אבל...
לא, את מחוסנת לדלטה, ואת פגשת אומיקרון.
כן, באומיקרון כן. אני לא מחוסנת. מה שפשוט מטריד אותי זה הכאבי ראש, זאת אומרת, הם מתגברים, הם יומיומיים. זאת אומרת, אם יש לי מיגרנה פעמיים בחודש או שלושה עכשיו, אז זה ממש יומיומיים מעד יום
אבל
ראשון.
אבל מה שיש לך זה לא מיגרנה כרגע, זה מה שנקרא, זה סוג אחר של כאב, נכון?
זה לא עין ימין או עין שמאל, זה באמת יכול להיות במרכז הראש.
כן, זה כל הראש, זה סוג של כאב ראש מסוג אחר, זה לא כאב ראש מיגרנותי. זאת לא התקפה של מיגרנה.
נכון, אבל אני יכולה להגיד לך שכשאני לוקחת הריזלט, אני פחות נרגעת.
כן, אבל תנסי לקחת אופטלגין או אקמול או משהו אחר, וזה גם ירגיע אותך. או אקמול פוקוס.
זה גם ירגיע, כי זה ממש...
תנסי לקחת אקמול פוקוס ולשתות שתי כוסות מים, זה גם ירגיע.
הבנתי, אבל זה, זאת אומרת, זה יומיומי, אני יכולה גם לקחת את הריזלט באופן קבוע יומיומי?
לא,
אני...
לא כדאי לקחת ריזלט באופן קבוע יומיומי. ריזלט זו תרופה, זו טריפטנים, זו תרופה שמיועדת לכאב ראש מיגרנותי. מיגרנה זה כאב שמופיע בחצי ראש, מאחורי העין, לפעמים עם בחילות, עם חוסר יכולת לתפקד. הכאב הוא כאב בום בום בום, כמו פטישים בראש, הוא כאב פועם, תזוזה של הראש היא מפריעה, הרצון היחידי שלך זה להיכנס למיטה, לחבות את האור ולעצום את העיניים. הכאב שיש לך הוא כאב של לחץ, כמו שיש לך מלחציים בראש, או כמו שאת לובשת כובע פלדה קטן עלייך, נכון?
זה כאב, כן, אבל כמו... גם מגיע לעיניים, לאזור העיניים, שאני לא רוצה לשמוע מוזיקה, כל הדברים
כן, ה... כן, שיש בכאב ראש, בכל כאב ראש. אני הייתי מציע לך לנסות להסתפק ב... באקמול, באופטלגין, במשהו כזה.
כמה טיפות לשים את המקסימום?
אם זה בטיפות, קחי 20-25 טיפות, שזה אקוויוולנט.
אז מה שאני עושה,
וכמה
פעמים?
את יכולה לקחת זה גם 3 פעמים ביום.
הבנתי.
20 טיפות שוות לכדור אחד.
כן, נכון. זה פשוט, אתה יודע, זה כאב שהוא מנטרר, אני לא יודע, אתה בטח...
אני יודע בדיוק, כן, זה המקצוע שלי.
גם מיגרנה, כן, אני יודעת, גם פעם אחת הייתי צריכה בחדר הבא, אבל זה פשוט, אתה יודע, יומיומי, זה מעיק, אמרתי, אני חושבת שזה קשור לקורונה.
יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, זה יכול גם להיות קשור לעמוד השדרה הצווארי, זה יכול גם להיות קשור לפעמים לכושר, או לפילאטיס, או לדברים כאלה שעובדים יותר עם הצוואר,
כן, ברור, רק עכשיו זה מיום ראשון, כי זה מאז שזה התחיל, אתה מבין?
מתי סיימתי מקורונה?
אני לא יודעת אם סיימתי, כי נכון לאתמול עוד הייתי חיובית קצת חלש, קו חלש.
אוקיי, אז עוד יכול להיות חלק מהמחלה.
נכון, אבל בסדר, רק רציתי לדעת אם...
לא, זה כחלק מהמחלה, אל תקחי ריזלט, כמה שפחות ריזלט יותר טוב, ריזלט מצוין, אבל כדי שהריזלט יעשה את ההשפעה שלו, גם בעוד חודש למיגרנות, וגם בעוד חודשיים למיגרנות, אז גם לא כדאי להתרגל אליו.
זאת אומרת, אז אין בעיה להמשיך עם
אופטלגין. שום בעיה.
כמה שצריך.
כן.
עד שאני
אחלים. את תחלימי.
בסדר, טוב.
את קיבלת, סך הכל תראי, מי שחוסן נגד דלטה, נגד קורונה, בדרך כלל מקבל את האומיקרון בצורה יותר חלשה. אבל זה וירוס שהוא קצת שונה מהדלטה, מהווירוס הראשוני. אז החיסון הוא חיסון שמשפיע באופן חלקי, נדבקים, אבל נדבקים בדרך כלל בצורה יותר קלה.
כן, רק ראש ועייפות, אמרת, שיעור מינורי, החום לא היה.
זהו, איך אומרים, הוא אשר אמרתי, לשמחתי. כן.
נכון.
אוקיי.
טוב, בסדר, תודה רבה.
כל טוב מרב, כל טוב, שבת שלום, ומי איתנו על הקו. הלו.
הלו, צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
תודה שאלתם אותי.
בבקשה.
השאלה שלי...
רק איך נקרא לך, או איך קוראים לך, או
בת כמה? שמי לאה, אבל השאלה היא על בעלי.
בן כמה בעלי?
בעלי בן 65 וקצת. השאלה גם נוגעת לקורונה. הוא היה חולה כבר 3 פעמים בקורונה, זה היה שנה שעברה, לפני 4 חודשים, והיום הוא יצא שלילי אחרי הפעם השלישית, הוא היה 10 ימים חיובי. עכשיו, הוא מחוסן 3 פעמים. פעם אחרונה אמרתי לו לא לקבל את החיסון הרביעי, כי הוא היה חולה.
אם הוא היה חולה, המחלה מחסנת. המחלה זה כמו חיסון.
אבל הוא נדבק פעם שלישית.
מתי הוא קיבל את החיסון השלישי?
שנה שעברה.
שנה שעברה זה היה דלטה, זה לא היה אומיקרון. הוא קיבל חיסון נגד קורונה, שזה חיסון שמשפיע יותר טוב על הדלטה, על הווירוס לפני המוטציות, לפני ההשתנות שלו. עכשיו הווירוס שקיים זה האומיקרון, שהוא גם השתנה, והוא משתנה כל הזמן. אז החיסון לדלטה שנתנו לפני שנה, אפקטיבי פחות לאומיקרון.
לא, הבנתי.
זהו.
אוקיי, אבל השאלה שלי, מה לעשות, איך לחזק לו את מערכת החיסון, כי מאז שהוא חלה פעם שנייה, לפני 4 חודשים, כל הזמן חולה, גם לא בקורונה, כל הזמן יש ברונכית ושיעולים, הוא היה כל הזמן חולה, עד שלפני 10 ימים הוא חטף קורונה, והוא כל פעם חוטף את זה עם תסמינים קשים.
תגידי לי,
וחום ושיעול.
איך הדיאטה שלו, איך התזונה שלו?
לא טובה.
לא טובה, אוקיי. אז קודם כל...
הוא מאוד רזה, והוא לא אוכל...
אז תקשיבי, קודם כל תקני לו מולטי ויטמינים. אם שמעת עכשיו, היה לנו פרסומת, אני שמעתי הרגע על פרמטון, אז זה סוג של אנטיביוטיק, זה סוג של מולטי ויטמין ומולטי מינרל מצוין.
אני רושמת פרמטון, אוקיי.
כן, אני לא אוהב לעשות פרסומת, אבל שמעתי אותה הרגע ברדיו, אז...
אוקיי.
עכשיו, גם כל מולטי ויטמין אחר יכול להיות צנטרום, או...
כן, ברור, בסדר.
כל מולטי ויטמין, הוא טוב. זה דבר אחד, שיקח אחד ביום, כי אם הוא לא אוכל טוב, אז יכול להיות שחסרים לו ויטמינים, חסרים לו מינרלים, צריך לבדוק לו ויטמין ב-12, האם הוא לוקח ויטמין D?
אני עכשיו התחלתי לתת לו, שהוא היה חולה.
אז שיקח ויטמין D לפחות 2,000 יחידות.
כן, נכון.
לפחות 2,000 יחידות.
כן, נתתי לו.
עכשיו, זה לגבי תזונה, כי אם הוא לא אוכל בצורה מסודרת, אוכל, עכשיו, איך הוא ישן בלילה?
הוא ישן טוב, אבל לא הרבה. הוא הולך לישון מאוחר, והוא קם, מתעורר מאוד מוקדם.
ובמשך היום הוא עייף? הוא נח?
כן, כל הזמן. הוא עייף, הוא נרדם. אני חשבתי שזה מהקורונה.
אוקיי,
הוא מתיישב אפילו באמצע האוכל, הראש צונח לו.
אוקיי, אז מה שצריך לבדוק לו זה, אז תכף נמשיך הלאה. אז אם הוא ישן, רק שישן כמה שהוא צריך. הרי הוא לא הולך היום, הוא לא יוצא מהבית הרבה, הוא לא עובד, נכון?
הוא עובד מהבית.
עובד מהבית, אוקיי, אז הוא יכול לקחת לעצמו הפסקות.
כן.
אוקיי, דבר נוסף זה פעילות גופנית. הוא חייב לעשות פעילות גופנית, לא צריך לא ללכת למכון כושר ולהרים משקולות, את זה הוא לא מסוגל. אבל מה שהוא כן צריך לעשות ורצוי לעשות, זה...
הליכות.
זה הליכות. הליכות ולהתחיל ב-10 דקות או רבע שעה פעמיים ביום.
אוקיי.
וכדאי שאת תצטרפי אליו.
אני עושה המון ספורט, אני חושבת שבגלל זה לא נדבקתי, שלוש פעמים ולא נדבקתי.
יכול מאוד להיות.
כי אני עושה הרבה ספורט.
יכול מאוד להיות. כי מה שמחזק מערכת חיסון, זה אם לא אוכלים טוב, תזונה טובה, שינה טובה ופעילות גופנית.
פעילות גופנית.
אלה הדברים היחידים שמחזקים את מערכת החיסון.
אוקיי.
זהו, בסדר. עכשיו, אם את רואה שיש לו דברים נוספים, כדאי שרופא המשפחה יבדוק.
אני שמתי לב שמאז שהוא היה חולה פעם שנייה, הזיכרון שלו קצת ירד, הוא פחות מרוכז.
זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל צריך לראות, צריך לעשות לו בדיקות כלליות, לראות שאין לו אנמיה, לראות שלא חסר לו ויטמין ב-12, לראות שאין לו איזה הפרעה בתפקודי כבד או בתפקודי כליות. בדיקות כלליות שיעשה כדי לראות שהכל בסדר.
בסדר. עכשיו, כדאי שהוא ימשיך, אני אמרתי לו שימשיך ללכת עם מסכה.
לא, אין צורך.
במקום סגור.
במקום סגור. תראי, מקום סגור לא משנה, אם זה מקום שיש בו הרבה אנשים, כמו אולם תיאטרון, או כמו בית קולנוע, או כמו שדה תעופה. כן. אז כן, אז כן. אבל אם הוא הולך במקום סגור, אני יודע שבקניון, שזה לא אחד על השני.
כן,
לא...
אני מבינה.
אז הוא
אני
לא
מבינה.
צריך.
אוקיי.
אם נכנס למעלית, נכנס למעלית, כדאי שיקח מסכה.
כדאי שישים. וחיסון עכשיו, והוא לא צריך, נכון?
לא, אם הוא, לא, אם הוא, היה... אם הוא היה חולה, אז הוא לפחות הוא מחוסן, ועכשיו אם הוא היה חולה באומיקרון, אז הוא כבר מחוסן לאומיקרון. כי המחלה...
אז איך הוא חלה אחרי 4 חודשים שוב?
לא, כי הווירוס השתנה, אבל עכשיו זה הווירוס האחרון שאיתו הוא חלה.
אז אני מקווה שהוא לא יהיה עוד חודשיים שוב חולה, כי
כן. אוקיי?
אוקיי, בסדר. טוב, תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
כן, כדאי שאני אדגיש, מה שמחזק מערכת חיסון, זה לא מוצר זה, זה לא תרופה זאת, זה לא חומר תוסף מזון זה, וזה לא פטנט זה. מה שמחזק מערכת, 3 דברים מחזקים את מערכת החיסון. תזונה בריאה, רצוי דיאטה ים תיכונית, אנשים שלא אוכלים או אנשים רזים מאוד, אז מולטי ויטמינים, או אנשים שלא סופגים, פעילות גופנית ושינה. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום, שמי דני.
כן.
ואני שואל שאלה לגבי הבן שלי.
בן כמה הבן, דני?
הוא בן בן 26.
כן.
והוא מוכר כסכיזופרן.
כן.
עכשיו, הוא הגיע לאשפוז פסיכיאטרי לפני מספר חודשים.
כן.
עם מצמוצים קשים בעיניים. הרקע לאשפוז זה איזשהו התקף פסיכוטי שנבע בגלל המצמוצים שהוא לא יכל להיפטר מהם. באשפוז ניתן לו 32 מיליגרם פרפנן. במשך שלושה חודשים זה...
32? נדמה לי שבכדור יש...
בכדור יש 8 מיליגרם.
אוקיי, נכון, אוקיי. יש כדורים של 4 מיליגרם וכדורים של 8 מיליגרם, כן.
נכון, נכון, 4 כדורים של 8 מיליגרם זה 32.
כן.
אחרי שלושה חודשים זה הביא אותו לאיזון, ואז הוא שוחרר מהאשפוז, אבל הוא שוחרר עם המצמוצים. אז אנחנו מדברים על משהו מלפני כ-4-5 חודשים.
כן.
אבל אנחנו, בהמשך אנחנו פנינו לפסיכיאטר פרטי. שהוא בהדרגה, כיוון שלא הצלחנו להיפטר מהמצמוצים, אז הוא בהדרגה הוריד את הפרפנן, ובמקביל ניתן לו טטרבנזין.
כן.
עכשיו, זה לא עזר כל כך, לא היה כל שינוי במצמוצים. היום, לאחר כ-4 חודשים, וללא כל תרופות, ללא פרפנן ולא טטרבנזין, מצבו הנפשי הוא די רגוע. הוא כבר השלים עם מצבו, עם גורלו. אבל העיניים, היום זה כבר לא מצמוצים, זה עפעפים סוגרים על העיניים.
זה מה שנקרא בלפרוספזם, כן.
כן. הוא נבדע גם על ידי רופא עיניים, ונתן איזשהו משהו ליובי של העיניים, אבל זה לא עזר הרבה. השאלה שלי, היום שהוא גם ללא כל תרופות, אנחנו לא יודעים מה לעשות, הוא מתהלך כאן בבית, עיניים עצומות, לא מסוגל לעשות שום דבר, הוא לא יכול ללמוד, לא יכול לעבוד.
תשמע, יכול להיות שכדאי בכל זאת לנסות להתייעץ עם פסיכיאטר נוסף ולתת לו משפחה של תרופות אנטי-פסיכוטיות.
לחזור למשפחה?
לא לאשפוז.
לא לאשפוז, לחזור לתרופות
האנטי-פסיכוטיות. תראה, הבלפרוספזם זאת לא תופעה נוירולוגית. אני מניח שזאת תופעה פסיכיאטרית. כחלק מהעניין. אני מניח, אני לא בדקתי אותו, ואני לא יודע מה הסיבה, ולא דיברתי איתו, יש לו איזה הסבר על העיניים העצומות?
באשפוז אמרו שזה מנייריזם.
מנייריזם זה לא, זה אשפוז שיש לו מרכיב פסיכולוגי, שזה סוג של התנהגות כדי גם למשוך תשומת לב, וזה לא כל כך נראה.
השאלה...
בלפרוספזם יכול להיות משתי סיבות. סיבה אחת זאת סיבה נוירולוגית, שלפעמים בעיה נוירולוגית גורמת לעצימת עיניים. ואז אם זו בעיה נוירולוגית, לפעמים אפשר לטפל בה על ידי זריקות של בוטוקס לאפעפיים. זה
הוצע לו הדבר הזה והוא סירב.
הוא בסדר.
זה פתרון די רגע זמני.
זה פתרון לשלושה חודשים, אבל כן. לפעמים זה שובר את המעגל. זה דבר אחד. זה אם זה נוירולוגי. אבל אם זה מנייריזם, רק שנייה. אבל אם זה מנייריזם, אז יכול מאוד להיות שזה משהו על רקע פסיכולוגי. ואז אני אתן לך דוגמה שהיא לא הדוגמה שלו ולא מתאימה לו, באופן לא מודע, אם הוא לא רוצה לראות את המציאות, או באופן לא מודע, אם הוא לא רוצה לראות את מה שקורה מסביב, או אתכם, או את המחברות, או ללמוד, אז הוא סוגר את העיניים. עכשיו, זה לא משהו רצוני. זה לא שהוא מחליט, אני סוגר את העיניים. זה תהליך שהוא לא מודע. אז אני לא יודע מה מישנה עם העניין פה. וזה גם קשה לדעת, זה לא בטוח שהפסיכיאטר יוכל עם שיחות איתו לדעת. אבל זה מקרה לא פשוט, כי לפעמים תרופות אנטי-פסיכוטיות גורמות, יכולות לגרום לתופעות של תנועות לא רצוניות.
כן. זה לא יכול להיות דיסקינזיה?
דיסקינזיה זה סוג של בלפרוספזם. בלפרוספזם, בכימות של העיניים, זה סוג של דיסקינזיה. דיסקינזיה אומר הפרעה מוטורית.
נכון, יש כאן הפרעה מוטורית.
נכון, אבל הדיסקינזיות בדרך כלל, לכן אמרתי שזה יכול להיות תופעת לוואי של תרופות. תופעת לוואי של תרופות נקראת דיסקינזיה. ולכן אמרתי לך שזה יכול להיות בעיה נוירולוגית משנית, לזה התכוונתי. אז בלפרוספזם זה מקרה פרטי של דיסקינזיה. דיסקינזיה מופיע בלפה, מופיע בידיים, מופיע בתנועות של הגוף. הרבה אנשים יש להם תנועות דיסקינטיות של לעיסה, שהם כאילו כל הזמן לא עושים משהו. כן, והרבה אנשים עם תרופות פסיכיאטריות. הרבה אנשים יש להם תרופות של מצמוצים בעיניים או סגירת עיניים. זה סוג פרטי של דיסקינזיה. כל דיסקינזיה יש לה שם אחר. יש סוג של טורטיקוליס של עיוות הצוואר. האורופשיאל זה זה של הפה. הבלפרוספזם זה זה של העיניים. כלומר, אלה מקרים פרטיים של קבוצה גדולה שנקראת דיסקינזיות, שחלקן הן מחלות שהן משפחתיות, וחלקן הן תופעות לוואי של תרופות. עכשיו, זה יכול להיות...
את רואה את התרופות, למה זה לא נעלם מצמוצים?
לא, כי לפעמים מרגע שנוצר נזק הוא לא, הוא לא הפיך עם הפסקת התרופות. הוא יכול להימשך. אבל יכול מאוד להיות שזה מנייריזם. ואז זה כבר משהו אחר.
כתופעה
מהסוג של התופעות ההיסטריות. כן, אבל עוד פעם, זה מקרה פסיכיאטרי שלכן, אבל הטטרבנזין עוזר לחלק הנוירולוגי, אבל זה לא פתר, זה לא שיפר את העניין.
נכון. האם יש תרופה אחרת חוץ מאשר התרופה הזו?
לבלפרוספזם, למצמוצים, אפשר לנסות תרופות מהמשפחה של התרופות האנטי-אפילפטיות.
לדוגמה?
דוגמה יכול להיות אפילו גבפנטין או קפרה לנסות כניסוי. טגרטול.
אוקיי, עוד שאלה. האם בחלוף הזמן יכול להיות שהמצמוצים האלה או הביטות של האפפים ייעלמו מעצמם?
כן, יכול להיות. עוד פעם, מאחר ואני לא יודע מה הסיבה, אני לא יכול להגיד לך כן, לא שחור לבן.
הסיבה, זה... הסיבה ללא כל ספק, זה תופעת לוואי של התרופות ה...
זה, אני לא בטוח. גם הפסיכיאטרים לא בטוחים. כי אם זה מוגדר כדיסקינזיה, אז זה תופעת לוואי של התרופות. אם זה מוגדר כמנייריזם, זה לא תופעת לוואי של תרופות.
לא, אנחנו כבר 3 שנים כבר עם הסיפור הזה.
זה עדיין לא אומר.
זאת אומרת,
תראה,
בהתחלה, בהתחלה לא היה שום דבר, לא היו שום מצמוצים. אחרי כשנה, שנה וחצי, משהו התחיל לקבל תרופות אנטי-פסיכוטיות, אז התחילו המצמוצים.
זה עדיין, עוד פעם, אני מנסה להסביר לך. לא תמיד זה אומר. אני תמיד נותן, זה פעם מה-30 שאני נותן דוגמה ברדיו, בשיחות שלי, הכלב נבח וירד גשם. זה שהכלב נבח, ובאותו רגע התחיל לרדת גשם, זה לא אומר שהגשם ירד בגלל שהכלב נבח. אז למה אני אומר את זה? כי זה שאני נותן תרופה מסוימת ומופיע איזה תלונה ואומר, אבל ברגע שהתחלתי לקחת את הכדור, התחלתי להרגיש כאבי בטן.
אז רגע, אני עוד יוסיף, שהמצמוצים החלו אחרי שהוא שתה אלכוהול, ו... עם החבר'ה, הוא השתמש בקנאביס. אז יכול להיות שזה כן זה?
יכול להיות.
טוב.
יכול להיות. קשה לי להגיד לך. אני גם לא... אגב, הפסיכיאטר לא יוכל להגיד לך. כי זה לא אחד ועוד אחד, זה שתיים. מה שצריך להיות זה להיות אופטימיים, לשדר לא אופטימיות. לנסות ללמד אותו איך טיפה להרפות את עצמו. אני יודע, אפילו ללמד אותו מיינדפולנס, או שיטות של הרפייה, או להגיד לו, אל תילחם בעיניים, תן להם להישאר עצומות, אל תילחם לפתוח אותם.
לא בכוח איתם.
בדיוק, לא בכוח איתם, ומדי פעם תגיד להם, עכשיו תיפתחו, תן לה דמיון מודרך, כאילו שהוא נמצא...
רפואה סינית.
כן, רפואה סינית, כאילו שהוא נמצא בתיאטרון, ועכשיו המסך עולה...
לא, השאלה אם רפואה סינית יכולה לעזור?
אפשר לעשות ניסיון של 3-4 טיפולים, אם זה עוזר להמשיך, אם זה לא עוזר להפסיק. אבל עוד פעם, דמיון מודרך, שהוא נמצא כאילו בתיאטרון, והוא שולט על המסך, ועכשיו המסך יורד, והוא למטה, ועכשיו הוא נפתח ומיד נסגר. ושינסה שהמסך נפתח, לפתוח את העיניים ומיד לסגור. כלומר, שהוא ינסה הוא לשלוט. אבל לא בכוח.
על ידי דמיון מודרך.
כן.
אוקיי.
טוב.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
כל טוב. אוקיי, רבותיי, אנחנו עושים להפסקת פרסומות. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לשלוח שאלות, 054-70-103-70, פרסומות וחוזרים. הלו?
שמי חיים.
כן, חיים.
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
לי יש בעיה, כנראה היא לא כל כך שכיחה, עקיצת יתושים, למה דווקא אני? אני יושב בבית כבר מעל חצי שנה, יש יתושים, עוקצים אותי, את אשתי בכלל לא.
תשמע, אני רוצה להתערב, חיים, בן כמה אתה?
אני מתקרב ל-70.
אתה רוצה שאני אתערב איתך? שאם אני ואתה נהיה באותו מקום, היתושים יבואו אליי קודם?
יכול להיות, יש לך גם סוג דם או, אני לא יודע.
יש לי סוג דם או, כן. תשמע, יתושות, זה קודם כל היתושים, לא, זה יתושות שעוקצות.
נכון.
היתושות עוקצות אנשים שנמשכים לריח מסוים. אז קודם כל, אנשים, לפעמים אנשים שמים אפטר שייב, או בוסם, או חופפים עם, עם סוג של שמפו, שיש לו ריח שמושך את היתושים אליהם. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש מה שנקרא ריח גוף. עכשיו, יש ריחות גוף בדרגות שונות. יש ריח גוף שאתה לא מרגיש אותו שאתה נמצא ליד מישהו, ולפעמים אתה נמצא ליד מישהו ומרגיש את הריח שלו. אתה יכול להיות, בעיקר מרגישים את זה אצל גברים צעירים בגיל 17, 18, 19, 20, שאצלהם הטסטוסטרון גורם להורמונים, גורמים להפרשות של זיעה, שהזיעה מריחה. יש אנשים שזה גם קשור לתזונה. אנשים עם תבלינים מסוימים מריחים יותר מאנשים אחרים, ואז היתושות מגיעות אליהם. אבל יש, אם אתה לוקח כדורים של מולטי ויטמין B.
אני לוקח, היות ובצו אצלי אדם שחסר לי B12.
כן.
אז אני מקבל עכשיו אמפולות, כבר החלק השני של עשרה אמפולות, אבל זה לא עוזר.
לא, אבל ה-B12 זה לא עוזר. B12 זה לא הגורם העיקרי. אתה מקבל... אתה מקבל ב-12 אלף יחידות, ב-1,000 מיקרוגרם בכל זריקה. ואתה מקבל, כמה קיבלת? פעם בשבוע?
קיבלתי פעם בשבוע, יש לי עוד 4 בשביל לגמור 10.
אוקיי, תקנה ויטמין B6
וב-2. B6?
וב-2.
B2.
ותיקח את הכדורים האלה.
לקחת כדור אחד ביום.
קח כדור אחד ביום. וסביר להניח שהיתושיות פחות אוהבות את הריח של ויטמין B2 ו-B12. עכשיו יש לפעמים...
זה פשוט לבלוע אותם?
כן,
ומה שהם מפרישים, הם כאילו דוחים את היתושיות.
אף אחד לא ירגיש, המשפחה שלך לא תרגיש שאתה לוקח ויטמינים.
הבנתי.
יש ויטמין, בעיקר הויטמין B2, התיאמין, ויטמינים מסוימים, שכשלוקחים אותם מריחים ריח בשתן.
הבנתי.
בשתן מריחים את הריח. אבל הרבה אנשים שלוקחים את זה, הריח יוצא דרך האור, אבל הוא יוצא בעוצמה כל כך קטנה, שמי שלידך לא מרגיש ריח. אבל גם אם אתה מחבק מישהו, לא מרגיש את הריח, אבל היתושות מרגישות את הריח, ונמשכות אליו, ואז הן מוקצות.
אלה שני אלה, ומה לגבי מזונות, אוכל?
תראה, זה אני לא זוכר בדיוק איזה מזונות יותר ואיזה מזונות פחות, זה יותר קשור לתבלינים. אבל המזונות זה דבר משניים, אבל כאן אני מניח מזונות שמכילים ויטמינים מסוג מסוים שיש להם ריח. אבל זה אני לא יודע בדיוק איזה מזון דוחה יתושים ואיזה מזון מושך יתושים. אבל זה עניין של, גם של מזון, גם של תבלינים וגם של סוג דם כנראה.
המצב הגרוע שהגעתי אליו, שאני לא יכלתי לישון בלילות, ואז הציעו לי בבית חולים לקחת בינתיים כדור שינה, וזה אני לא כל
לא,
כך אוהב.
לא, מה שאתה יכול לעשות, יש לך מזגן בחדר?
יש לי, בטח.
אז גם בחורף תשים מזגן ותתכסה בעוד צמיחה, כי כשקר מאוד, היתושים פחות זזים.
הבנתי.
עכשיו, אתה יכול גם להיכנס לחדר, לסגור את הדלת, ואז לפעמים אתה רואה אותם על התקרה?
נכון.
אז תיקח שואב אבק ותשאב אותם לשואב אבק.
אני מנסה, אבל הם בורחים.
לא, אם אתה בא עם שואב אבק, השואב מושך אותם. לכן אמרתי שואב אבק, ולא להתחיל לרוץ אחריהם עם מגבת. אתה חץ אחריהם עם מגבת,
הם יותר... לא, מגבת בטח שלא.
הם יותר זריזים מאיתנו.
בטח.
אבל שואב אבק...
הם גם קטנים מאוד.
אם אתה רואה אותם, שואב אבק, שואב אבק, שואב אותם מצוין. אז אתה כנס לחדר, סגור את הדלת, שואב אבק, תשאב אותם, שים מזגן אוויר גם בחורף, על קירור, תתכס, תלבש פיג'מה.
זאת אומרת, לנסות את הטיפול הזה, ולא ללכת לכיוונים, כל מיני כיוונים, כי כבר הציעו לי ללכת לעשות MRI ראש, ולא יודע מה.
לא, 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 לא. תראה, אם אתה אומר בזמן שאין יתושים, שאתה מרגיש הקיצות של יתושים, אז זה משהו שיכול להיות גם פסיכולוגי. אבל אני לא לוקח את זה בחשבון כרגע. יש אנשים...
שאין יתושים ואז אני מרגיש כאילו שעוקצים?
כן, זה יכול להיות.
לא, אין לי מצב כזה.
לא, לא, אני לא מדבר, תראה, אני לא מכיר אותך ולא הייתי אצלך בחדר שינה, אני רק מדבר באופן כללי, מה שקיים לפעמים. יש אנשים שלפעמים מרגישים ריח שהוא לא קיים, או שומעים רעש שהוא לא קיים, או מרגישים עקיצות שהן לא קיימות. אבל אם יש יתושים ואתה שומע אותם עושים חרקות ליד האוזן שלך, כזה ליד האוזן.
בהחלט, בהחלט.
כן? וזהו, אז זאת הדרך. אני לפעמים, אני גם סובל מזה, יכולים להיות, יכול להיות יתוש אחד בכל האזור שאני גר בו, הוא יגיע אליי.
לא, יתוש אחד זה טוב, זה לפעמים, בבית זה יותר.
זהו, אז לכן אני אומר, אני סוגר את הדלת, שואב אותם עם שואב אבק, מקפיא את החדר והולך לישון.
יפה. שקודם כל שגם לך יהיה בהצלחה.
לא, אני מצליח, אני מצליח, אין לי בעיה. עכשיו, מה שחשוב, אתה גר בבית פרטי?
כן.
אז תראה שאין לך ציצים ממים בחוץ, שאין לך שדוליות, שאין לך איזה מקום שיש בו מקווה מים, אין איזה ברז מטפטף.
מכרה זהב ליתושות.
בדיוק, אין איזה ברז מטפטף שעשה איזה שדולית קטנה, אין איזה קופסת שימורים שהצטברו במים, לא צריך להיות מאגר מים של...
וזה גם כן אחרי שירדו קצת גשמים ופה ושם מילאו כל מיני מקומות.
בדיוק, בדיוק. אוקיי, חיים.
תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה והרבה בריאות.
תודה רבה, תודה. כן, מי איתנו על הקו, חברים? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שומע?
שומע אותך מצוין, עם מי אני מדבר?
לא מדבר מהרמקו, קוראים לי משה.
כן, משה.
אני מדבר בשם הבת שלי, שהיא בת 27.
כן.
היא הייתה באיזה קורס והיא עשתה עמידת ראש.
כן.
אחרי כמה ימים התחילו לה כאבים מאוד חזקים בראש.
כן.
והיה לה מאוד קשה לעמוד, ורק בשכיבה זה היה קצת יותר טוב לה.
בשכיבה, רגע אחד, רגע אחד, רגע, 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 משה. היא עמדה על הראש, עכשיו בשכיבה יותר טוב לה, בעמידה יותר גרוע לה.
כן.
כן, זה כמו דליפה של CSF.
בדקו את הנורולוגים ועשו לה CT ו-MRI, ומצאו שיש לה יציאה של נוזל של עמוד השדרה.
כן, דליפה של CSF, כן. נוזל, מצאו מאיפה? עשו לה פעמיים
בדיקות בגב, לקחו דם ממנה והזריקו לה לעמוד השדרה.
אבל יודעים מאיפה דליפת הדם?
אני לא שומע.
הם יודעים מאיפה דליפת הנוזל?
לא.
אז איפה עשו לה את הבלאד פאץ'? איפה עשו לה את ההזרקה של דם?
אני בעמוד השדרה.
איפה בעמוד השדרה?
לא ידעו מקום מוגדר.
נו, אז איך עושים הזרקת דם? אתה לא יודע לאן. זה יכול להיות לכל אורך עמוד השדרה.
כן, אבל בגלל זה אני מצלצל.
מוזר.
היינו גם בבית חולים בלינסון וגם בתל השומר, ובשניהם עשו לה שתי זריקות, ובסיטי ובאמראי לא רואים איפה יוצא הנוזל.
אוקיי.
אז השאלה אם יש לך איזה רעיון אחר,
בדרך כלל דליפה של נוזל עמוד השדרה שהיא קורית באופן ספונטני, אז היא קורית דווקא דרך האף, ואז דרך האף יש כמו נזלת. יש כמו נזלת אבל שקופה. כמו מים שיוצאים מהאף. אם זה דליפה בדרך כלל כשהיא ספונטנית, כשהיא עצמונית, עכשיו, אם היא עמדה על הראש, אני לא יודע, אני לא מוצא שום היגיון לעשות לה מה שאנחנו קוראים blood patch, כלומר, סתימה של דם, כשאנחנו לא יודעים מאיפה זה זורם. יש 30 מקומות שאתה יכול להכניס את הדם. מצד שלישי, בדרך כלל המצבים האלה חולפים לבד תוך 10 ימים, בדרך כלל.
זה כבר עברו 3 שבועות.
מה שצריך לעשות זה פשוט לחכות, לדאוג שלא תהיה לה עצירות, שלא תצטרך להתאמץ, ולקוות שהיא תרגיש יותר טוב.
אבל... כל הזמן היא נמצאת בשכיבה, רוב הזמן.
כן. זה חלק מאומרים שספורט ויוגה זה דבר בריא, לפעמים זה לא בריא, כנראה הייתה יותר מדי הרבה זמן על הראש.
אני לא יודע, או שעשתה תנועה לא טובה, או
ש... יכול להיות גם תנועה לא טובה, אבל סך הכל, אני עדיין לא תופס לפי מה עשו לה את הבלאד פאץ', האם הזריקו לה משהו, הכניסו מחט לעמוד השדרה והזריקו חומר ניגוד, אתה יודע?
אני לא שומע.
האם הזריקו לה, האם עשו לה ניקור מותני והזריקו חומר ובדקו מאיפה הוא דולף, אתה יודע?
עשו לה ניקור מותני, אבל לא מצאו מאיפה זה דולף.
עשו ניקור מותני והכניסו חומר ניגודי כדי לראות אם מאתרים...
כן, עשו לה.
זה עשו לה, ואז...
גם עשו לה MRI, גם CT.
לא, MRI ו-CT לא רואים מאיפה זה דולף.
עכשיו, בעיקר שהיא כאן כואב לה העורף...
זה תמיד, זה נקרא פוסטל פי סינדרום, זה תסמונת שאופיינית. ברגע שהיא כמה כואב לה העורף, יש לה כאבי ראש ויש לה לפעמים בחילות. וכאבים איומים, היא נשכבת, אחרי 3 דקות הכל חולף.
כן.
כן. טוב, תשמע, בדרך כלל,
רעיון,
בדרך כלל, אם, בדרך כלל צריכים לשמור שלא תהיה לעצירות, ולא לעשות מאמץ גופני, ובדרך כלל זה מסתדר, תוך, בדרך כלל, תוך 10 ימים, אם זה לא פה, אז אולי קצת יותר.
בסדר.
צריך להיות אופטימי, משה. כל טוב.
וחג שמח.
חג שמח, כן, נכון, עוד מעט פסח. כן. כן, ומי האחרון אחרון שלנו חביב להיום? הלו?
שלום.
וברכה.
שמי גלבורט אלכס.
כן, אלכס. ובן כמה?
בן 75.
כן, אלכס, אני איתך.
עכשיו, אני לוקח טריטס,
כן.
טריטס ללחץ דם. 2.5 קומפ.
אוקיי.
זה לחץ דם. עכשיו, אני לא נוגע במלח כמעט, ואשתי לא מכינה לי אוכל עם מלח. השבוע, הייתי קצת חזיר קטן. אשתי אכלה דג מלוח, לקחתי 2-3 חתיכות, אכלתי.
איך אפשר לא? אני שואל אותך, איך אפשר לא?
נכון,
הרי בחיים, אם לא נחתה קצת, איך נהנה מהחיים? אתה צודק.
נכון, הלכנו לישון בערב אחר כך, קמתי בבוקר, לא יכלתי לקום מהמיטה, סחרחורת לכל הכיוונים, לא יכלתי לצוז, ובקיבה הרגשתי שאני מקיא וקצת תיקטת, טיפה.
כן.
ואז אני אומר לעצמי, וחשבתי, למה זה קרה לי? אז אמרתי, אכלתי אתמול מלח שאני לא רגיל כל כך למלח.
לא בטוח שזאת הסיבה.
רגע, פרופסור, רק שנייה אחת.
כן.
ועשיתי החלטה. עכשיו, למה אני אומר שאולי קשור? שהרופא, המשפחה, בגלל שאני לוקח את הקומפ, שולח אותי אחרי חודש לעשות בדיקת דם לגבי סודיום.
כן.
והסוד, נכנסתי לבחת המחשב, ראיתי, יש לי סודיום, כתוב מ-135 עד 145, אני נמצא ב-144, כפול.
זה בסדר גמור, מה הבעיה?
אבל מלא עד הסוף, מלא עד הסוף.
לא, 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 זה לא בדיוק ככה, אבל בסדר, אבל אכלת מלוח, אז עלה לך ל-144, זה עדיין בתחום התקין.
כן, אבל... עכשיו, אני זוכר, היה לי כמה מקרים כאלה שהיה לי, ואני לא יחסתי אותם לכלום. עכשיו, ראיתי, בגלל שהיה לי זה, ואני לא רגיל כל כך הרבה למלח, אולי זה מזה.
אולי כן ואולי לא. אתה יודע, הגוף הוא לא שעון שוויצרי, ולגוף שלנו יש מנגנונים, יש לך תפקודי כליות תקינים. כן. הכליות יודעים שיש יותר מדי מלח, הם מוציאים אותו. ויש אנשים שאוכלים הרבה מאוד מלח, יש אנשים שלפני שהם מתחילים לאכול, הם כבר, כבר שמים מלח על האוכל, 5 דקות אתה רואה אותם עם המלחייה מעל האוכל, והמלח שלהם ברמת תקינה בדם. מה זה אומר? שהכליות מפרישות את הכל. אתה לוקח את הטריטס קומפ, שמכיל חומר שנקרא דיזוטיאזיד, או חומרים שמוציאים, מפרישים מלחים, אז אתה מאבד מלח בשתן. עכשיו, אתה גם אוכל לחם, בלחם יש מלח. אתה אוכל, בכל מה שאתה אוכל יש מלח, כל דבר שהוא מתועס יש בו מלח. אז אם אכלת 2 חתיכות דג מלוח, לא על זה יקום וקפוץ לך לחץ דם, ויהיה לך בחילות ויהיה לך זה. אולי הדג היה לא טרי, אולי הדג היה לא טוב. יכולות להיות גם סיבות אחרות, שאולי גם קשורות לדג או לא קשורות לדג. אבל אם אתה אוכל פעם בכמה זמן חתיכה קטנה או 2 חתיכות של דג מלוח, אני לא רואה בזה סיבה לקום למחורת עם כאבים בקיבה, עם כאבים, עם הרגשה לא טובה, עם סחרחורות. סחרחורות שקמים ממיטה יכולים מאוד להיות אופיינים בתקופה הזאת לבעיה ויראלית. הרבה אנשים מתעוררים בבוקר לאחרונה, בתקופה הזאת של וירוסים עם סחרחורות. אני שומע את זה הרבה מאוד מחולים שלי. אז
פרופסור, יש אפשרות להוריד את הסודיום באיזושהי צורה, עם איזה כדור או משהו?
להוריד סודיום זה לשתות הרבה מים. זה שוטף את זה החוצה.
זה שאני לא שותה הרבה
כל כך. אז תשתה הרבה מים, זה ישטוף את זה החוצה, ואם תאכל פעם חתיכת דג מלוח, אביסה לארינג, או חתיכת מתיאס, שיהיה לבריאות, ואנחנו חייבים לסיים, כי האות כבר ברקע.
שאלה
נתנה,
זה משהו, שרים?
שוט, שאל.
אני בן 75, אני לתמים לא יכול להגיד מילה, איזה שם של משהו.
זה אתה שוכח אותו ואז אתה נזכר. מתאים לגיל. מתאים לגיל, מותר לשכוח שמות בגיל 75, אם זה חוזר אחרי 5-10 דקות, רבע שעה. זה רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה לאייל פרנק ומאיר הפרץ על עריכת והפקת התוכנית, לנויה חסון על הלייב, לנויה חסון על הדיגיטל ולרון שעין על הלייב. תודה לאיציק אהרון ולבני הלפרין על השידור. תודה לכם שהייתם איתי כאן, כאן רפי קרסו. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאל עם התוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, הרבה בריאות ולהתראות. ביי ביי.